שבוע פרשת מקץ, שבת חנוכה, אז אנחנו נדבר בסייעתא דשמיא על עניין שנמצא בו קשר גם בפרשת השבוע וגם לעניין חנוכה. אז נתחיל בקושייה בפרשת השבוע ובקושייה בעניין חנוכה, וביסוד אחד ותורצו שני העניינים. כתוב, אולי נתחיל עם חנוכה. כולנו מכירים את הקושייה המפורסמת, אולי המפורסמת ביותר שקיימת בכל חלקי התורה. מה שהכי מפורסם זה קושיית הבית יוסף, ששואל על חנוכה, למה קבעו 8 ימים, הרי סוף כל סוף, הלילה הראשון, היה מספיק שמן בשביל שזה ידלק, לילה אחד היה בו שיעור. אז הנס היה רק 7 ימים. תרץ הבית יוסף, 3 תירוצים, בתירוץ הראשון הוא כותב ככה, יש לומר שחילקו שמן שבפך ל8 חלקים. בכל לילה היו נותנים במנורה חלק אחד, והיה דולק עד הבוקר. נמצא שבכל הלילות נעשה נס. הם מראש ידעו שיקח להם 8 ימים, עד שיהיה להם שמן. טהור. אז הם אמרו, שמונה ימים ורק פח אחד, עם שיעור של לילה אחד, אז בואו נחלק את זה ל8 חלקים, לפחות יהיה לנו כל לילה לשים חלק קטן. וכך הם עשו, והנס היה שמהשמינית, השיעור דלק לילה שלם, אז נצא שגם בלילה הראשון היה נס. ככה, בתרץ הבית יוסף, תירוץ מפורסם מאוד. אבל המאירי, כבר שואל את השאלה הזאת, סתם ידיעה מעניינת, השאלה הזאת קוראים לה קושיית הבית יוסף. המאירי היה לפני הבית יוסף. והוא כבר שואל את השאלה הזאת. הוא מביא את זה, הוא מביא את התירוץ של הבית יוסף, בשם יש מי שפירש. זאת אומרת, עוד קדמו לו, למאירי. יש מי שפירש, שאף הם הרגישו במיעוט השמן, וחילקו ל8 לילות. כך כותב המאירי במסכת שבת, דף כ"א עמוד ב'. אז הנה, כבר קושייה, גם בתוספות הראש, שם כתוב את השאלה הזאת, למה כל העולם קורא לזה קושיית הבית יוסף? כי גם המאירי וגם בתוספות הראש, הודפסו מכתבי יד שהתגלו רק בשנים האחרונות, במאות השנים האחרונות. והיה את זה לפני קדמוננו. לכן זה מפורסם בתור קושיית הבית יוסף, מסתבר שהבית יוסף עצמו לא ראה את השאלה הזאת בראשונים. אז המאירי, כשהוא מביא את התירוץ הזה של הבית יוסף, הוא דוחה אותו. הוא דוחה את התירוץ הזה. ואין נראה לי, אומר המאירי, שאם כן, איך היו הם סומכים על הנס בלילה הראשון. מה מתכוון המאירי להקשות? יש לנו כלל של אין סומכין על הנס. יש מצווה וחיוב להדליק את המנורה בבית המקדש. וכתוב בתורה מערב עד בוקר, הגמרא במסכת יומא בדף תדבב דורשת, תן לה מידתה שתהיה דולקת והולכת כל הלילה מערב ועד בוקר. אז אם כך, מתכוון המאירי להקשות, איך היה מותר להם לסמוך על הנס? הרי הם לא ידעו שיהיה נס, או לא היו יכולים לסמוך על הנס. אז אתה שם רק 1/8 מהשיעור, אתה לא מקיים את החיוב של הדלקת המנורה, שזה מערב עד בוקר. זאת קושיית המאירי, ולכן הוא דוחה את התירוץ הזה. כך גם הפרי חדש, גם הוא לא ראה את המאירי. אבל הוא מביא את התירוץ של בית יוסף, הוא אומר, ואינו מחובר. דאמרינן מערב עד בוקר, תן לה מידתה שתהיה דולקת ולכת כל הלילה מערב עד בוקר. אם כן, מה ראו לחלקו ל8 חלקים? אז הם מתכוונים להקשות המאירי והחודוש. הרי אם לא שהיה נעשה להם נס, הם לא היו מקיימים את המצווה בשום לילה. אז איך היה להם יותר לסמוך על זה שיהיה להם נס, ולחלק את הפך ל8 חלקים? זאת קושיית המאירי והחודוש. טוב, זה לעניין חנוכה. עכשיו קושיה בפרשת השבוע, יש בה מדרש, מדרש המפורסם, כולנו יודעים, מה שמביא, שמה זה באים מקץ 2 ימים? מקץ 2 ימים, איזה 2? למה לא כתוב, והיא אחר הדברים האלה. מתי עוד בתורה מצינו שהתורה מסיפור לסיפור כותבת כמה זמן עבר בין סיפור לסיפור? האם כתוב והיא אחר הדברים האלה, כתוב כמה זמן אחרי זה עבר? נכון? אם נתבונן בכל ספר בראשית, אני לא זוכר עוד מקום שכתוב שהתורה מציינת כמה זמן עבר. פה התורה אומרת, והיא מקץ שנתיים ימים. גם מקץ שנתיים ימים, הכוונה, כשנגמרו השנתיים הימים, איזה שנתיים נגמרו? איך עוד כתוב? ועברו שנתיים, ופרוך עולם, האם מקץ? באים חזל ורשי מביא את זה, מתרץ, שהשנתיים האלה זה שנתיים נוספות, שנוספו ליוסף בבית הסוהר, מעבר למה שנגזר עליו מראש, וזה בעקבות הבקשה שלו משר המשקים, שיזכור אותו. יש ביקורת על יוסף הצדיק. אתה לא בוטח בקדוש ברוך הוא. אתה צריך לבקש משר המשקים. אז כולם שואלים, כולם מכירים את השאלה, מה פירוש? עשה השתדלות? עשה השתדלס. השתדלות זה חובה לאדם לעשות. אדם לא יכול. נגיד, אני בוטח בקדוש ברוך הוא, ממילא אני לא עושה כלום. יש גם חיוב לעבוד, יש חיוב בכל דבר ודבר לעשות את ההשתדלות, ואז לפתוח בקדוש ברוך הוא. זה גדרים. לא להגזים בהשתדלות, אבל איזה מינימום של השתדלות צריך לעשות? מה איזה רצה לי לעשה? סך הכל, נתר את החלום שר המשקים, הוא חוזר לגדולה, הוא אומר לו, תזכור אותי. יש בזה תירוצים רבים שנאמרו בזה, יש כאלה שאומרים, נכון, אם הוא היה אומר רק פעם אחת, אז הוא לא היה נענש, אבל הוא אמר פעמיים. הוא ביקש פעמיים, הפעם השנייה, זאת הבעיה. אז תקף נראה תירוץ מעניין על השאלה הזאת, אבל נקדים עוד שאלה במדרש, בראשית רבו, מביא על זה את הפסוק במשלי, כתוב, בכל עצב יהיה מותר, ודבר שפתיים אך למחסור. בכל עצב, מכל דבר של עצב, יהיה מותר. בסוף האדם מקבל מזה איזשהו מותרות, איזשהו רווח. בכל עצב יהיה מותר, דורש המדרש, כל דבר שנצטער יוסף עם אדונתו, היה לו יתרון ממנה. כל דבר שנצטער יוסף עם אדונתו, היה לו יתרון ממנה, והמדרש מונה מה בסוף יוסף זכה והרוויח בעקבות העמידה שלו, העמידה הנפלאה שלו בניסיון. דבר שפתיים אך למחסור, על ידי שאמר לשר המשקים זכרתני והזכרתני, נתווסף לו שתי שנים, שנאמר, והיא מקץ שנתיים ימים. אז המדרש דורש את הפסוק במשלי, את שני החלקים של אותו פסוק, את החצי הראשון הוא דורש על השבח של יוסף הצדיק שהוא עמד בניסיון, ובכל עצב יהיה מותר, ועל ידי העמידה בניסיון הזה הוא זכה לגדולה. וההמשך של הפסוק, ודבר שפתיים אך למחסור, זה החלק של הביקורת על יוסף שהוא לא נהג כשורה בזה שהוא ביקש משר משקים לזכור אותו. אז לכאורה צריך להתבונן מה הקשר בשני החלקים. לפי זה יש לנו פסוק אחד, החצי הראשון של הפסוק מדבר על השבח והמעלה של יוסף שעמד בניסיון, והחצי השני של הפסוק מדבר על הביקורת שיש עליו שהוא ביקש משר המשקים להזכיר אותו. מה קשור אחד עם השני? מה זה נוגע? איך שני החלקים האלה נכנסים בפסוק אחד לפי דרשת חז"ל? אז כדי ליישב את הקושיות הללו, נראה מציאה מעניין דבר שכתוב בספר קדמון, ספר של למעלה מ-300 שנה, ספר נחלת יעקב אבני שוהם, והגאון רבי יעקב אברום עבד לייפניק. ספר נתפס בשנת תפנון ת'. בספר הזה, נחלת יעקב אבני שוהם, כתוב בתחילת הפרשה, הוא בא לתרץ את השאלה המפורסמת, למה מגיע ליוסף בכלל עונש על זה שהוא עשה את ההשתדלות וביקש משר המשקים להזכיר אותו, אז הוא מנסח את הקושיה ככה. הלו אין סומכין על הנס, אין סומכין על הנס, אז יוסף עשה כשורה. מה, הוא סמוך על הנס? יש לו הזדמנות לעשות איזושהי השתדלות שהישועה שלו תבוא בדרך הטבע, אז הוא עשה את זה. הוא מזכיר את מה שאלשיך מפרש על הפסוק, ארור הגבר אשר יפתח באדם, ומהשם יסור ליבו. שאם אדם בוטח בהשם שישלח לו ישועה על ידי אדם, זה לא בכלל ארור. אדרבה, זה מותר. רק אם הוא בוטח באדם לבד, ולא בוטח שהקדוש ברוך הוא ישלח עזרתו על ידי אדם, אז זה בכלל ארור. אז ככה מסביר אלשיך. ארור הגבר אשר יבטח באדם, הוא מהשם יסור ליבו. אבל אם ליבו לא שר מהשם, אז הוא כן יכול לבקש לעשות השתדלות על ידי עזרת אדם. אז אם ככה, מה החטא של יוסף? אין סמכין על הנס. אז הוא מתרץ תירוץ כזה. מקדים גמרא במסכת ברכות בדף חף. מהי שני הראשונים, גם כן גמרא מפורסמת, מהי שני הראשונים דהתעבדו להם ניסים, ומהי שני האחרונים שלא התעבד להם ניסים? למה הראשונים זכו לניסים, והאחרונים לא זכים לניסים? מתרץ לגמרא, הראשונים שמסרו נפשי על קידוש השם, התעבד להם ניסים. הגמרא שם, היה דוגמה, מה זה המסירות נפש הגמרא שם נוקטת? מקיים את מצוות התורה מעבר לנורמה. יותר ממה שנדרש מאדם. זה נקרא, דמסרו לנפש, הם מוסרים את נפשם, עושים יותר מהכוחות. מעל הטבע האנושי, זה נקרא מסירות נפש, אז זוכים לניסים. אדם שמקיים תורה מצוות, אבל הכל בגדר הנורמה, ומתאמץ יותר מדי. אז כביכול, הקדוש ברוך הוא גם כן לא מתאמץ יותר מדי בשבילו. גם כן, הוא מנוהל בדרך הטבע. זה המידו כנגד מידו כאן. אדם שמקיים את רצון השם במסירות נפש, מעל הטבע, הוא זוכה שגם הקדוש ברוך הוא במידה כנגד מידה, מתנהג איתו מעבר לדרך הטבע. והנה, הוא אומר ככה. יוסף מסר את נפשו על קידוש השם במעשה של אשת פוטיפר. כתוב במדרש שזה היה מסירות נפש ממש, שאפילו היא אימה עליו, שהיא הולכת להרוג אותו. אז, אבל כל פנים הוא ודאי, ודאי קיים פה את רצון השם מעבר לטבע האנושי. אז אדם כמוהו, אומר הנחלת יעקב, זוכה לניסים, להנהגה ניסית. אז הוא גם יכול לסמוך על הנס. עד כדי כך, שאם הוא עשה את ההשתדלות על ידי הבקשה משר משהו, זה כבר נקרא חוסר ביטחון, והוא רואה לעונש על זה. כי לפי המדרגה שלו, שהוא מויסר נפש על קדוש השם, אז הוא ראוי לנס. אז מלוך כבר לא צריך לעשות השתדלות. ההשתדלות שהוא עשה זה כבר נחשב, ההשתדלות הזאת נחשבת כבר חוסר ביטחון. כן, זה כתוב בספר שפתי חן. הוא מבסס את זה על גמרא בקידושין, שאומרת, כל מי שבא דבר ערווה לידו וניצל ממנו, עושים לו נס. אז לכן, יוסף שכבר עמד בניסיון במעשה של אשת פוטיפר, אז ממש התקיים אצלו, שבא לידו דבר ערווה וניצל ממנה, אז הוא מובטח שיעשה לו נס. אז הוא כן היה יכול וצריך לסמוך ולהאמין, שתצמח לו ישועה בדרך נס, ולכן הוא לא היה צריך לעשות תחבולות על פי דרכי הטבע ולבקש משר המשקים שיזכור אותו. ולכן כתוב, אשרי הגבר ששם מבטחו בהשם. אשרי הגבר ששם השם מבטחו. אז הוא מסביר שהכוונה שהוא מתגבר על יצרו. שבזה הוא שם השם מבטחו. אז יוסף ששם בהשם מבטחו וניצל מהניסיון, הוא לא היה צריך להזכיר את עצמו, לבקש את העזרה של שר משקים. 10 שנים. שואל, אז למה הוא לא יצא קודם? כל פעמים לפי זה אפשר להבין גם את המדרש שמקשר בשני החלקים האלה. בכל עצב יהיה מותר דורש המדרש על יוסף הצדיק שהתעצב ועמד בניסיון בגבורה אלאית שם במעשה של אשת פוטיפר. ועל ידי זה היה לו יתרון. בכל עצב יהיה מותר. על ידי זה נהיה לו יתרון. בהמשך המדרש הוא ודבר שפתיים הלך למחסור, אבל מה פתאום הוא היה צריך לדבר עם שר המשהו ומבקש להזכיר אותו? שאלנו מה הקשר משני החלקים. לאור הביור המחודש הזה, זה נפלא מאוד. על ידי שבכל עצב שהוא יתעצב עם אשת אדונו, יהיה מותר, נהיה לו יתרון שעכשיו הוא ראוי לנס, ממילא מובן שדבר שפתיים הלך למחסור, שהוא לא היה צריך להזכיר, לבקש משר המשהו לזכור אותו. דווקא בגלל שהוא מסר את נפשו במעשה אשת פוטיפר, אז נהיה לו יתרון שהוא זכה למעלה היתרה הזאת שהוא ראוי לנס להנהגה ניסית, עד שמחמת זה ממילא הוא ראוי לעונש על דבר שפתיים שהוא דיבר יותר ממה שהוא היה צריך, על ההשתנות הזאת שהוא עשה עם שר משהו. אז מיושבים דברי המדרש. לפי זה אפשר להבין שגם בנס של חנוכה, היות שהחשמונאים, הכהנים ומשרתי השם, הערו למות נפשם למען כבוד שמו יתברך, הם מסרו את נפשם ללחם במתי מעט כנגד חיל עצום ורב, מעטים נגד רבים, חלשים כנגד גיבורים. נו, אין לך מסירות נפש גדולה מזו על קיום תורה ומצוות. אז הם ודאי היו יכולים לסמוך על הנס. אם ראינו שזה מה שעושה שאדם יהיה ראוי להנהגה ניסית, אז ודאי ודאי שהחשמונאים, שמי כמוהם מסרו את נפשם לקדושת השם, יכלו כן לסמוך על הנס. אפשר בדרך זה גם לשבת בקדושת המאירי. איך הם סמכו על הנס? סמכו על הנס? אחרי כזאת מסירות נפש, יכלו לסמוך על הנס? אז כדין הם עשו שחילקו את הפח, באופן שיוכלו לקיים את המצווה בכל שמונת הימים. נזכיר את העניין הזה, כתוב הרבה בספרי חסידות, את העניין הזה, שעל ידי שאדם עובד את השם מחוץ לטבע, אז הקדוש ברוך הוא גם נוהג עמו חוץ לטבע. כך כתוב היטב לב, בפרשת תולדות, בשביל שמשברים טבעם ועובדים במסורת נפש למעלה מטבע אנושי, על כן הטבע משתעבד להם וזוכים לנס למעלה מהטבע. כך הוא מביא גם בפרשת ויירה בשם המפרשים, כי נס הוא חוץ לטבע, ועל כן מי שעובד השם יתברך חוץ לטבע, מידה כנגד מידה, הקדוש ברוך הוא עושה לו נס חוץ לטבע. אבל מי שאינו צדיק רק על פי הטבע, הוא עושה רק מה שבא לו על פי הטבע, אז גם הקדוש ברוך הוא לא עושה איתו נס, רק מתנהג איתו בדרך הטבע. כך גם כתוב בראשית חוכמה כבר, שער אהבה, מי שרוצה שהקדוש ברוך הוא יעשה עמו נס שהוא שינוי הטבע, צריך שהוא תחילה ישנה טבעו לעבודת בוראו. הבאר מים חיים, שהיה היורצת שלו, מנות אתמול, הבאר מים חיים, בפרשת נוח, מעריך בזה מאוד, וגם בפרשת ואת חנן, וגם בסידורו של שבת, בספר שלו, סידורו של שבס, חלק א', בשורש השלישי ענף א', הוא מעריך בעניין הזה, שכל הנהגה הניסית, אדם יהיה ראוי לניסים, על ידי זה שהוא גם כן עובד את השם, מעבר לכוחות, יותר מהרגיל, יותר מהנורמה, מעל הטבע, הוא משבר את הטבע שלו, את המידות שלו, למען הקדוש ברוך הוא, אז גם שבור הוא משנה את הטבע עבורו. אז פה ראינו חידוש גדול, שאני לא יודע אם אפשר לסמוך על זה למעשה, אבל כך כתוב פה במפרשים קדמונים, שכזה דרגה גבוהה של יוסף הצדיק, שכל כך מסר את נפשו, אז הוא בכזו דרגה שהוא כבר יכול אפילו לסמוך על הנס לכתחילה. אלא על דרך זה אפשר גם יישב את הקושיה של המאירי על החשמונאים שהם אכן יכלו לסמוך על הנס. יש עוד כמה וכמה דוגמאות בחז"ל, שמושבים עוד כמה וכמה עניינים שאפשר ליישב על פי היסוד המחודש הזה. נותן דוגמה אחת אולי. חז"ל דרשו את הפסוק בפרשת וזאת הברכה, על שבט לוי, כי שמרו אמרתך ובריתך עם צורו, שאותם שנולדו במדבר, בני ישראל לא מעלו אותם, כי זה היה סכנה. אבל שבט לוי, הם כן מעלו את עצמם במדבר, ובריתך ינצרו, הם כן מעלו את עצמם במדבר. שואלים ומפרשים, הרי הגמרא בבמות אומרת, שהסיבה שכל עם ישראל לא עשו ברית מילה לילדים שנולדו, זה בגלל שלא נשבה להם רוח צפונית. ממילא היה סכנה, זה לא היה מתרפא. זה היה סכנה למול. אז איך שבט לוי היו יכולים למול את עצמם? אבל על דרך זה אפשר ליישב. הרי כתוב במדרש בפרשת במדבר. ואף השבט הזה, שבט לוי, בדקתיו ונמצאו שמורים ונתנו נפשם על קדושת שמי, שנאמר שימו איש חרבו על ירחו. ועשו בני לוי כדבר משה, הם סיכנו את עצמם אחרי חטא העגל, להרוג את כל מי שחטא בעגל, אז משמע במדרש שזה היה עניין של מסירות נפש. וזה גם מה שכתוב בפרשת וזאת הברכה, אומר לאביו ולאמו לא ראיתיו ותחב לא ידע. כל זה עניין של לשבר את הטבע, בדרך כלל הטבע הוא שיש אהבה לקרובי המשפחה, ופה למען כבוד שמו יתברך, הם הלכו והרגו אפילו את קרובי המשפחה שחטאו בעגל. אז לפי זה מובן שהם כן היו יכולים גם לסמוך על הנס ולמול, לעשות ברית מילה לבנים שלהם. היות שהם עבדו את השם במסירות נפש כזאת, אז הרגו גם לסמוך שהשמוך יעשה איתם נס וירפא את בניהם, ולכן הם היו יכולים לעשות ברית מילה. לפי זה מדויק מאוד, אפשר להסביר פשט חדש, יהיה מובן טוב מאוד בפסוק הזה עצמו בפרשת וזאת הברכה. האומר לאביו ולאמו לא ראיתיו, ואת אחיו לא הכיר ואת בניו לא ידע, כי שמרו אמרתך ובריתך ימצרו. דהיינו, הרי שיש לפסוק מדבר על זה, ששבט לוי הרגו איש את אחיו ואיש את רעהו אחרי חטא העגל. כך כתוב ברש"י, כשחטאו בעגל ואמרתי מי להשם אליי, נאספו אליי כל בני לוי, וציוויתים להרוג את אבי אמו, שהיו ישראלים, או את אחיו מאמו, או את בן ביתו, וכך עשו. ולפי מה שהסברנו הרי יוצא, שבגלל המסורת נפש הזאת, הם היו יכולים לסמוך על הנס, ולכן הם יכולים לעשות ברית מילה לילדים שלהם, אפילו שהיה במדבר שלא נשבה רוח צפונית. אז מובן ההמשך של הפסוק, שלכן שמרו אמרתך, ובריתך ינצרו, יכלו לעשות ברית מילה לבנים שלהם, בגלל שהיה להם את המסורת נפש הזאת, של האומר לאביו ולאמו, לא ראיתי ואת אחיו לא הכיר ואת בניו לא ידע. זה גוף יהיה מדויק בפסוק הזה עצמו. הנה זו דוגמה אחת, יש עוד הרבה דוגמאות, שראינו שבזכות מסירות נפש זוכים לניסים. אבל נחזור לשאלה של המאירי. נראה אותו, נראה ליישב, נדון בדבריו מהפן ההלכתי. המאירי שאל על התירוץ של בית יוסף, התירוץ הראשון שחלקו את הפך לשמונה חלקים, אין סוד מכינה לנס, ראינו שהפרי חודש גם כן שואל כך, אינו מחובר שהרי כתוב מערב עד בוקר, תן לה כנידתה. אז האמת שיש מקום לחקור, זאת חקירה כבר של הפרימגודים. יש פרימגודים במסכת שבת, בספר ראש יוסף, הפרימגודים הוא ספר על מסכת שבת, מלכולין, ראש יוסף. ושם הוא כותב, יש לחקור במנורה, דבאינן כמידתה מערב ועד בוקר, אם נאמר זה מעכב אפילו דיעבד בזה, או לא. ככה חוקר הפרימגודים, והוא משאיר את זה, בספק. יש לחקור, אם הדין הזה נאמר אפילו בדיעבד, זה מעכב אפילו בדיעבד או לא. זאת אומרת שיש פה צד לומר, שזה רק דין לכתחילה. וכתחיל אתה צריך לשים שיעור כבר שידלק עד הבוקר. אבל בדיעבד, מקיימים את המצווה גם אם שמת פחות מהשיעור. ככה מסתפק הפרימיגודים. נו, אז אפשר לומר שזה גופה, התירוץ של הביס יוסף שסובר, שהם חלקו את הפך לשמונה חלקים, שזה שואל אמירי, איך אפשר לסמוך על הנס? אולי הבית יוסף סובר, כמו הצד הזה של הפרי חודש, שזה לא מעכב את מצוות ההדלקה, זה רק לכתחילה. צריך לשים את השיעור מערב עד בוקר. אבל בדיעבד זה לא מעכב. אז ממילא מובן שפה שהם ידעו מראש שלא יהיה להם שמן לשמונה ימים, אז הם עשו את החשבון. עדיף לקיים את המצווה אפילו שלא בהידור. רק בדיעבד יוצאים מדי חובה, אבל לפחות יהיה לנו כל השמונה ימים את המצווה. נעשה חלק. אם זה לא מעכב, אז אפילו שהם שמו רק שמינית השיעור, את עיקר המצווה, הם מקיימים כל לילה. אז זה עדיף מאשר לקיים לילה אחד בצורה מהודרת לכתחילה, ואחרי זה שבעה ימים לא לקיים בכלל. אז לא היה פה בכלל עניין של סומכים על הנס, כמו ששואל המאירי, או כמו שנשאבנו שלמה כאן היה מותר להם לסמוך על הנס. לא סמכו על הנס, אלא הם קימו את עיקר המצווה, שמקייבים בהדלקה כלשהי, אפילו שאין את השיעור של מערב עד בוקר. חידוש גדול להגיד שזה לא מעכב, אבל ככה פרים גודם כבר מציע, זה צד בחקירה, שאולי זה לא מעכב. המאירי שמקשה אין סמכים על הנס, הוא סבר כמו הצד השני, כמו הפשטס. שערב עד בוקר זה מעכב, אם אתה לא שם שיעור, שזה יכול לדלוק כל הלילה, לא קיימת את המצווה. אז לכן הוא שואל, אז איך הם חילקו את הפח לשמונה חלקים? הרי אין סמכין על הנס. אז בעצם יש כאן מחלוקת בין הבית יוסף למאירי, בחקירה הזאת של הפרי מגודל. אחרי זה מצאת, שמחתי למצוא, שכבר בראשונים עצמם, אנחנו רואים שזה תלוי בחקירה הזאת. כי התוספות הראש, שהוא מביא את הקושיה של בית יוסף, הוא גם מביא כמו התירוץ הראשון שלו, שחילקו את הפח לשמונה חלקים, הוא כותב ככה, תוספות הראש, יש לומר שחילקו את הפח לשמונה, והדליקו בכל לילה עד השמינית. ואף על גב דאמרינן התם, תן למידתה כדי שתהיה דולקת מערב עד בוקר, ושואל תוספות הראש עצמו כבר, היינו היכא דאפשר, אומר כבר תוספות ראש, זה רק איפה שאפשר, מה הכוונה? זה דין לכתחילה, אבל זה לא מעכב בדיעבד, אז הוא בעצמו כבר מתרץ, למה איזה את הקושיה של המאירי, ושל הפרי חודש, איך סומכים על הנס? זה לא מעכב, הדין הזה של תן לה כמידתה, מה שלומדים מהפסוק, מערב עד בוקר זה רק דין לכתחילה, זה לא מעכב בדיעבד, ממילא מובן טוב מאוד, התירוץ של הבית יוסף, שזה כמו הצד הזה של החקיר של הפרי מגודם. מצאנו כבר מקור נאמן לחקיר של הפרי מגודם. הנה בתוספות הראש ברטו לוקש, זה רק איך זה אפשר. אותו דבר גם כותב הראם בביורי הסמג. אז הוא כותב, אף אגב דכתיב מערב עד בוקר, וצריך, אף אגב דכתיב מערב עד בוקר, וצריך ניתן שם כשיעור שיהיה דולק עד בוקר, היינו למצווה ולא לעיכובה. מפורש, זה לא מעכב. ספר מנחת ברוך, הוא מביא את הרעם הזה, שהשיעור זה רק למצווה ולא לעיכובה, והוא ממש זה לא מסתבר. יש שכתוב בתורה מערב עד בוקר, אז פשוט שזאת צורת המצווה, גם לעיכובה. מה פתאום להגיד שזה לא מעכב, זה רק למצווה, ככה שואל המנחת ברוך, סימן קופטט. אני חשבתי, לכאורה, למה לא? הרי יש לנו כלל בקודשים, שבקודשים, עכשיו אנחנו לפעמים לומדים קודשים, בקודשים רואים שבעינן שינה עליו הכתוב לעכב, כדי שיהיה איזשהו דין שנאמר בקודשים, לעיכוב צריך שיהיה כתוב פעמיים בתורה. אז אולי, זה הסיבה שיש כאן צד לומר שהדין של מערב עד בוקר, שלא שנה עליו הכתוב, אז זה רק למצווה ולא לעיכוב. בהחלט ניתן לומר שזה רק למצווה, בעיקר הדין, מערב עד בוקר, תן לה כמידתה שידלה כל הלילה. אבל בדיעבד, אם אין אפשרות, אתה מקיים את המצווה, גם אם אתה שם פחות, פחות שמן. אז לא מוכרח להיות שזה לעיכובה. אלא שעכשיו בכלל צריך להבין, נו, עכשיו מתעוררת שאלה גדולה מאוד. ראינו שיש צעד חזק לומר שזה לא מעכב בדיעבד, ויכול להיות שאפשר לשים קצת שמן וכבר מקיימים את המצווה. אז אם ככה, בשביל מה קרה כל הנס של חנוכה? קרה נס? זה דלה כל הלילה. בשביל מה היה צריך שחשבור ישנה סדרי בראשיס, את סדרי הטבע, בשביל שידלה כל הלילה? הרי זה, אם זה לא מעכב, מקיימים את המצווה גם אם זה לא דלה כל הלילה. זה רק דין לכתחילה. אז למה היה צריך את הנס? התשובה לזה, את השאלה הזאת, על פי דברי הפני ישוע הנודעים, גם במסכת שבת דף כ"א, הוא שואל שאלה אחרת. יש לתמוע כל תורך הנס הזה, למה? הרי תומה הותרה בציבור, אז יכלו להדליק גם עם שמן תמה. כך שואל הפני ישוע, אם כל הציבור תמה, אפשר לעשות את העבודה גם בתומה. אז לא היה צריך שמן תאור, אז מה היה צריך נס שזה ידלק עם שמן תאור? אם לא היה נס, אז יום נדליק עם שמן תמה. אומר הפני יהושע, לכן ירדתי, עיקר הנס לא נעשה, אלא להודיע להם חיבת המקום עליהם. שעכשיו שנגלו ונעשה להם נס גדול, ששלטו על היוונים, רבים ליד נתים, נעשה להם נס גם בעניין הנרות, להודיע שחזרו לחיבתם הראשונה. דהיינו אומר, יהושע, נכון שהיו יכולים לקיים את המצווה גם בתומה, אבל זה לא מעודר. זה לא מצווה מן המובחר, נכון? זה רק בדיעבד. שבוכו פה רצה להראות להם שהם חזרו לחיבתם הראשונה. אז שבוכו שינה סדרי הטבע של לתת להם את האפשרות לא רק לקיים את המצווה, אלא לקיים את המצווה מן המובחר, בתארה, שלא יצטרכו להגיע לדין של תומה יותרה בציבור. כך אומר כבר פני יהושע לעניין הקושה שלו, בשביל היה צריך לנס, הרי תומה יותרה בציבור. נכון, היו יכולים להדליק והיו מקיים את המצווה, אבל זה לא היה מראה שהם חזרו לחיבתם הראשונה, כי זה לא מצווה מן המובחר. אותו דבר נאמר לענייננו, אפילו שראינו שיש צד חזק לומר, יש כזה שיטה בראשונים ובאחרונים, שמקיימים את המצווה, אפילו אם זה לא דולה כל הלילה, אפילו אם לא שמים שיעור, נכון? כי זה רק לכתחילה שתן לה כמידתה מערב עד בוקר, אז למה היה צריך נס? על אותו דרך של אבני ישועה. כדי להראות את חיבתם, או כשבור עשה להם נס, שיקיימו את המצווה כן, כראוי, מן המובחר, שזה דולק לילה שלהם, שיתקיים כן הדין לכתחילה, של מערב עד בוקר. אבל אין החינמי, שלעיקר קיום המצווה, הם לא היו צריכים את הנס. הנס היה רק להראות חיבתם של מקום. וזה מבארים למה דווקא בחנוכה מוצאים כל כך את העניין של מהדרין, ומהדרין מן המהדרין, וכל עם ישראל, כולם נוהגים כמו המהדרין מן המהדרין. מעולם לא שמענו אדם שגיד, אני לא כזה מחמיר, אני מספיק נר אחד, היום יום חמישי, שחנוכה, אני מדליק נר אחד כל הילה, רמי כרדים, מקרים את המצוות. לא שמענו מעולם דבר כזה. דווקא בחנוכה ראינו שכום, ושחנוכה אפילו לא מופיע, אחרת מופיע. כל כך חזק העניין של... הנץ היה בשביל שהם יוכלו לקיים את המצוות ההדלקה במקדש בעידור. כי בשביל לקיים את המצווה כעיקרה, בלי העידור, לא היה צריך את הנס. אז היום שכל הנס נעשה בשביל שיכולו לקיים את המצווה בעידור, להראות חיבתם. עכשיו, שברוך הוא שינה סדרי הטבע בשביל שיכולו לקיים את המצווה בעידור. אז לכן גם אנחנו, כשעושים את הזכר למצווה, כולנו מקיים את המצווה דווקא באופן של מהדרין ומהדרין מן המהדרין.